הכל מוקלט, הכל בסדר. אז שלום, שלום לכם. אני חדי אקסלרד, אני יועצת משפחתית שמתמחה בתחום הגירושין.
ואני ענבל, שני גרינברג, אימא שמתמחה בתחום הניכור.
בין היתר.
בין היתר.
ואנחנו באמת מתכנסות פה שוב, לאחר כמה הערות והערות שקיבלנו, והמון תודה גם על הפרגונים. ובעצם אנחנו חלטנו שאת כמה הסרטונים הבאים, אנחנו באמת ננסה טיפה יותר לקצר ולדבר בנושאים יותר ספציפיים. אז את סדרת הסרטונים הקרובה אנחנו הולכות להקדיש בעצם לפוזיציה הזאת, לעמדה, לתחושות של מה זה להיות הורה מנוכר, מכמה זוויות, הזווית של ההתמודדות האישית, הרגעים של הגילוי, הזווית של ההתמודדות מול הסביבה, וכמובן כמובן הזווית של ההתמודדות מול הילדים. אנחנו את כל הדברים האלה נרד קצת יותר לפרטים, ננסה לתת גם ממה שאנחנו יודעות ומכירות, וגם כמובן מתוך רצון וראייה לעזור, ושכל אחד יוכל לקחת מזה מה שהוא רוצה לטובת עצמו. ובאמת, אמרנו את זה קודם, בהקשר הזה של לבוא, לדעת, להכיר מה זה להיות הורה מנוכר, גם בשביל האדם עצמו וגם לטובת מי שמבחוץ. זאת אומרת, זה בסדר אם אתם שומעים, מקשיבים ומזדהים, וזה גם בסדר אם אתם מעבירים הלאה לטובת אנשים שאתם רוצים להסביר להם
על מה זו ההתמודדות הזאת בעצם.
בדיוק.
אנחנו בחרנו להתחיל את הסרטון הראשון. יש הרבה מאוד נושאים שאפשר לדבר איתם, אבל ככה בחרנו להתחיל את הסרטון הזה שמתמקד בהורים או בהתמודדות עם הורות בכזה משבר גדול, עם קטע שאיתו מסתיים ספר שעוסק בניכור הורי, ספר שנכתב על ידי קארן וניק וודול, שהם שני חוקרים ומטפלים מתחום הניכור בבריטניה, מחזיקים קליניקה ייעודית לטיפול באיחוי הקשר של הורים וילדים שמתמודדים עם ניכור. ואני חושבת ששתינו חושבות שהקטע הזה הוא גם עוצמתי, והוא גם יעזור לנו ככה לפתוח כמה מהנושאים שנרצה.
כן, נתן כזה קצת
להקדיש
רומוים על מה שנדבר בסרטונים הבאים.
כן, בשביל שיהיה לנו ככה יותר קל לדוברי העברית, אז אמא מנוכרת באדיבותה תרגמה את הטקסט הזה, ואני מקריאה אותו לכם. אני ההורה המנוכר. אם אתה מכיר אותי, הכר בי, תמוך בי, אל תיתן לי לטבוע בסבל האינסופי שלי. אם אתה חי איתי, תן לי את המתנה ואחוז בי, אך אל תאפשר לי למשוך אותך לייאוש שלי. רק בגלל שאני מנוכרת, אין זה אומר שחיי תמו. הזכר לי, צעד לצידי, הראה לי את השלכת בסתיו ואת השמש היוקדת בקיץ, נשום עבורי. כשהכאב מתגבר, ציין את שמות ילדיי, שאל אותי על חייהם, אזכר לי את האהבה שלי אליהם, לעולם אל תיתן לי לשכוח שאני האימא שלהם. אשאר את הדלת שלנו פתוחה עבורם, ואת הדרך אליה בהירה. פרום איתי את העשב השוטה וטפל איתי בפריחת הפרחים. כשאתה רואה אותם שווים, אחוז אותי כדי שברכיי לא ינעלו. עזור לי לחייך ולפתוח את ידיי כשהם צועדים פנימה. סליחה שאני מאוד מתרגשת לקרוא את הטקסט הזה.
נראה לי מובן.
אין משאלה יותר גדולה להורה שמתמודד עם מיקור, לפתוח את הדלת ולהכניס את ילדיו פנימה, ללב ולבית.
אז תכף...
הדמעות שלי בנושא.
אנחנו מקבלות אותן בברכה. תכף את תגידי, יש פה הרבה דברים שידדו, ומן הסתם כל אחד לוקח את המילים המרגשות האלה, כל אחד למקום שלו. אני אגיד מה אני, כמה דברים שעלו בי מהטקסט הזה. הדבר הראשון, זה אני חושבת שהיה במשפט הראשון, הנושא הזה של הבקשה של תכירו בי. אני אגיד שני דברים, ואת אחרי זה תגידי איך, מה זה אומר מבחינתך, אבל מבחינתי הדבר הראשון שזה אומר בהקשר של תכירו בי, זה קודם כל, זה ההיבט העמוק של האמפתיה. כלומר, היכולת להכיר ולהבין, וזה גם מה שאנחנו מנסות לעשות גם בסרטונים האלה וגם בכלל, זה היכולת להבין עם אפס שיפוטיות, עם אפס כל דבר, רק להבין איך נראה מה קורה שם. וברור שזה משתנה מאדם לאדם וממקרה למקרה, וזה הכל ברור. אבל הרעיון של הכירו בי בעיניי, בין היתר, זה שמישהו מצליח, רק מצליח להבין מה עובר עליי. זהו, בלי הערות, בלי שיפוט, בלי ביקורת, בלי עצות. רק להכיר, לראות, להקשיב למה שאני אומר, ולהבין את המקום הסובייקטיבי שאני נמצא בו. רק להכיר בי.
אז אני אחדד אולי מהפוזיציה שלי, שלהבין את הסיטואציה הזאת במלואה, כמעט בלתי אפשרי. אני יכולה להגיד לכם שכהורה מנוכר, היו ימים שאני הייתי קמה בבוקר, מסתכלת על חיי, ואומרת, זה לא יכול להיות שזה קורה. לא יכול להיות שזה מה שאני, שאלה הם חיי. ולכן הציפייה שלי, שיבינו אותי, היא ציפייה אפילו עוד הרבה יותר נמוכה, כי אני באמת מבינה שלהבין תופעה כזו במלוא משמעותה, זה כמעט בלתי אפשרי, בלי לעבור אותה, שלא נדע. אבל מה שאנחנו כן זקוקים לו...
נכון, ובדיוק, זה בדיוק, על מה שאני, זה בדיוק הנקודה שאני מדברת על האמפתיה, של אוקיי, אני לא אצליח להבין את זה, אבל בדיוק בגלל זה אני צריך לפנות את הקשב שלי לצורה מוחלטת של קשב.
זה לראות, את יודעת
בדיוק,
מה? זה פשוט לראות. זה לראות אותי, להכיר בכאב שלי, להכיר בקושי שלי, לפני שאנחנו שמים את המשקפיים השיפוטיות. כי אולי אנחנו נדבר על זה בשלב הבא, אבל הרבה מאוד הורים שפוגשים את הסביבה, פוגשים הרבה מאוד שיפוטיות. דרך אגב, הגיוני שיפגשו שיפוטיות כזאת. ההתמודדות עם ניכור, יש בה הרבה מאוד היבטים שככה מדליקים לנו הרבה מאוד אנטנות, הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד קונבנציות מחשבתיות, שהגיוני שבן אדם אומר, אופה, מה היא עשתה?
כן.
מה היא עשתה האמא הזאת?
כן, שזה מגיע לה.
בדיוק. למה הילדים שלה לא רוצים אותה?
אז זה בדיוק הדבר השני שכתבתי, שזה
תכירו
בזה שאני הורה.
אז להכירו, אני קודם כל אומרת, תכירו בזה שכואב לי, שקורית לי דרמה שמפרקת ככה, ובאמת זה מסוג הדרמות שמפרקות את כל היסודות שלנו, תכירו בכאב שלי, תכירו שאני קיימת. אני אגיד יותר מזה, יש הרבה מאוד התנגדויות היום של הרבה מאוד חוגים לתופעה הזאת, זה בעצם מוחק אותי. להגיד שאין ניכור הורי, זה להגיד שאני לא קיימת, משום שאני, הדרמה הענקית של החיים שלי, היא פה.
כן, אני לשמחתי, אז החוגים האלה הם מצומצמים מאוד.
הלוואי.
אוקיי, מצומצמים יחסית.
הלוואי.
אז אני חוזרת, כי זה בדיוק מה שאת אומרת, זה בדיוק מה שכתבתי, תכיר בזה שאני הורה מיטיב. אז אני, כשמדברים על המשפט הזה, תכיר בי, אז אמרתי, פן אחד זה, תנו לי, תנסו להבין מה עובר עליי, זה פן אחד. והפן השני, זה מה שאת דיברת עליו, זה תכירו בי בזה שאני הורה מיטיב, שזה בעצם כל הסוגיה של המחלוקת מול הדבר הזה, וזה מה שאמרת, פגישה מול הסביבה, זה כל הנושא הזה של תכירו בזה שאני הורה טוב.
שהתופעה הזאת פוגשת הורים חמים, טובים, ראויים, הורות חמה, אוהבת, קשר שהיה עד לפני דקה,
כן, בדיוק.
קשר אוהב וחם וטבעי. שהופר ברגל גסה והושמד. זה קשר שהושמד.
אז זה בדיוק מבחינתי המשפט הראשון, המתנה הגדולה שאפשר בעיניי לתת להורה מנוכר, זה א', היכולת להבין ולראות, להקשיב לו בצורה מוחלטת, והדבר השני, זה באמת להכיר בזה שהוא הורה מיטיב וששום דבר ממה שקרה. לא אגיד שום דבר, כי שום דבר זה כזה 100%, אבל שהרוב המוחלט של מה שקרה לא קשור בו כמעט בכלל. אוקיי? אז זה הדבר השני. הדבר השני שרציתי להגיד, היה שם משפט, לא יודעת בדיוק את המינוח, אבל זה דיבר על זה, הזכיר לי שאני הורה. וזה קצת מה שדיברנו קודם, את רוצה להגיד על הנושא הזה של
התוקף? אני אגיד. אם אתם זוכרים בסרטון הקודם שדיברנו ככה על התהליך שהניכור מתהווה, יש שלב מסוים שהלב הדואב והאובדן, העובדה שהנוכחות הפיזית של הילדים בחיים, להכין להם סנדוויצ'ים בבוקר, לראות שהם לבושים, להקפיץ אותם לפה, להקפיץ אותם לשם, לאט לאט, לא לאט לאט, מהר מהר, אתה מוצא את עצמך נהדר בכל ההרגלים ההוריים הרגילים האלה, לצד הכאב הנפשי הכל כך גדול שככה מאבן את הלב, והרבה מאוד פעמים התגובה הטבעית שלנו לפגיעה, לדחייה, היא שהלב שלנו נסגר. אז אתה שוכח שאתה הורה? אתה שוכח מה זה להרגיש הורה? אתה שוכח את האחריות, את המחויבות, את ה... ואת האהבה, את הלב הפועם הזה לקראת יקיר לבך. עכשיו, זה נשמע דיסוננס, כי מי שוכח, איזה הורה שוכח שהוא הורה, הרי אנחנו...
אבל כשאתה לא מתנהג א', ב', ג', אתה לא מכין את הסנדוויצ'ים בבוקר, אתה לא ניתנת לך הזדמנות לתפקד ולהיות ההורה ב-100% מהזמן שאמור להיות שלך.
אז בעצם... הרגלים האלה הופכים וכהים, אבל אני דווקא רוצה לדבר על המצב הרגשי.
נכון.
כי קארול וניק בקטע הזה מדברים על על המחיקה הזאת של ההורות שלך, ואנחנו קצת דיברנו על זה קודם בהקשר אחר. דיברנו על המצב הזה שבו באופן כללי בסיטואציות של פרידה, זה יכול להיות אפילו בין בני זוג, בין חברות או חברים, שיש מישהו בקשר, אחד או שניהם, שמתקשים להכיל את הכעס, את האכזבה, את כאב הלב, הרבה מאוד מהרגשות הקשים שכרוכים בפרידה, מוחק. זה יכול לקרוא לנו, למשל, אני מניחה שכל מי שצופה בסרטון הזה ואי פעם היה באיזשהו קשר זוגי והקשר הזה נגמר. אני זוכרת, כשהייתי ילדה, היינו קוראים את התמונות, היינו זורקים את המכתבים.
נכון, אפילו אומרים לך, תעשה טקס ביער.
כן, שריפה, תיפרד, תמחק את המשמעות של האיש או האישה הזאת בחייך. מה שקורה להרבה מאוד מההורים שמתמודדים עם האובדן הכל כך גדול הזה, לצד הדחייה האגרסיבית והקשה בחוויה המנוכרת שלהם, שמשהו בתוכם נמחק. משהו בתוכם נמחק במהות, במהות ההורית. עכשיו אני אגיד משהו בתוכם נמחק ואני מאוד מאוד אסייג את זה. כי אנחנו יודעות שהוא לא באמת נמחק. מליווי הרבה מאוד הורים כאלה, זה לא באמת נמחק.
אז לכן הבקשה בשיר, בחלק, בספר הזה, הייתה תזכיר לי. זה לא באמת נמחק, זה תזכיר לי, כי בפועל, כמו שאמרנו, אני לא מטפל, אבל כן נדבר שנייה על ההיבט הנפשי הזה של המחיקה, כי יש משהו במערכות יחסים בכלל, ובעצם מה ההבדל בין זה שאני לבד עלי בודד לבין זה שאינבל איתי עליי, זה שיש במערכות יחסים, אחד נותן תוקף לשני. הוא נותן לו, אני נותנת לה משהו והיא מחזירה לי, אוהבת, לא אוהבת, אבל יש איזה משהו, יש משהו בקשר שבעצם גורם לי...
שמנחיח אותי.
בדיוק.
למשל, איך אני יודעת שאני בן אדם מוכשר או מוצלח בזה שמישהו שנמצא לידי מנחיח את המוצלחות הזאת, היא נותן לה תוקף, מגיב כלפיי ומראה לי שמה שעשיתי הוא ראוי לציון.
נכון.
הוא מיוחד, הוא מוצלח, הוא טוב, הוא ראוי לאהבה.
בגלל זה במובן הנפשי העמוק עמוק, מדברים על זה שהתעלמות היא אלימות.
נכון.
כי אם אני מתעלם ממישהו, אני לא נותן לו את היכולת להיות נוכח, את הבסיס, את הדבר הכי בסיסי, אני מתעלם מקיומו, הוא לא קיים, אז בסדר, אז הוא רואה שהוא מנוכר, נכון, הוא קיים, כמו שאמרנו, הוא בכל שאר הפרמטרים הוא קיים, לא משנה, מתמודד עם אלף זירות, אבל הדמות ההורית
שבתוכו חובה משבר מאוד גדול.
חובת המחיקה הזאת, וחלק מהפתרון, אנחנו נדבר על זה כשנדבר גם בהמשך הפתרונות, חלק מהפתרונות זה באמת לבוא ולתת בחזרה את התוקף. נכון, זה התזכיר לי הזה שבשיר. כן. כאילו, זה נכון, אני אולי לא בא א' ב' ג', אבל אני כדי להצליח להחזיר ולצאת ולפתור ומה שאני יכול, חלק מהבסיס של זה, זה לתת, להזכיר לי שאני הורה, למרות שאני נשללת ממני הרבה מאוד זכויות.
כן, אני מתרגשת קצת שאנחנו מדברות על זה, כי אם יש תובנה מאוד משמעותית שלי, יש מהחוויה הזאת של הניכור ומההתמודדות של הניכור, זה הסיפור של הלב הפועם. והתזכיר לי הזה, זה תעזור לי להחזיר את הפרפורים הקטנים האלה ללב. ולמה זה כל כך דרמטי? לא רק בשביל שאנחנו נשמור על הזהות המלאה שלנו, גם כשמשהו ככה נתלש מאיתנו בברוטליות ופוצע לנו את הלב, אלא משום שזה חלק מלהיות חי. ולא סתם אנחנו שומעים הרבה מאוד הורים שחווים ניכור וקוראים לעצמם הורים שקולים לילדים חיים. שזה אמירה מאוד מאוד דרמטית. הם אומרים את זה כי משהו בתוכה מת.
נכון, נתייחס לאמירה הזאת בצורה
נכון,
חכמה בסרטון של ה...
נכון, אבל הסיפור הזה של הלב הפועם הוא דרמטי לאיכות החיים שלנו, לשלמות של ההוויה שלנו, ליכולת שלנו לשמוח לצד הקושי העצום הזה, והכי חשוב, היכולת להחזיר את הילדים, שזה אנחנו נקדיש לזה את הסרטונים הבאים, אבל הלב הפועם הזה זה חלק מיותנו בני אדם, והתזכיר לי הזה, יש לזה כוח כל כך כל כך חשוב בליווי של הורים.
אני בגלל זה רשמתי את זה באותו משפט של, כי תזכיר לי שאני אוהב ושהדלת תישאר פתוחה, כי זה ביחד.
נכון.
כדי שאני אצליח להשאיר את הדלת פתוחה, אני צריך משהו, כמו שאמרת, פרפור, משהו שיהיה לי שם.
נכון. אני רוצה לספר איזושהי אנלוגיה שסיפר לי רב, שהלכתי לפגוש אותו בין יתר הישועות שחיפשתי כשהתמודדתי עם ככה בלב השערה. אז הוא אמר לי, בואי ניקח שני דוגמאות, הוא אומר, עומדים מולך שני בני אדם, בחור ישוב בכיסא גלגלים, ובחור מדדה וצולע עם רגל קטועה. למי יש יותר סיכוי להחלים? ואחרי כמה דקות אמרתי לו, לפצוע המדדה והכואב, הוא אומר לי, נכון, המקום שיש לו יותר יכולת החלמה, הוא המקום הכואב. המקום שכבר לא כואב, משהו שמת, ולא ניתן לפרפר בו חיים מחדש. וזה משהו שככה הלכתי איתו, והוא היה צידה לדרך מאוד משמעותית במובנים האלה, שאם אני רוצה להחזיר את הילדים שלי הביתה, ואם אני רוצה לחיות חיים מלאים למרות השבר, אני חייבת לשמור על הלב שלי. מפרפר. והמשמעות של לשמור על הלב שלי מפרפר, זה להסכים לכאוב. אז אפרופו, אפרופו מה המשמעות של להזכיר לנו, זה להסכים שמישהו יזכיר לנו.
כן, אני חושבת שכל הקטע
שהקראת
הוא באמת העניין הזה של הסביבה וכמה היא קריטית, בין היתר בזה.
לגמרי.
המשפט האחרון שאני רוצה שנתייחס אליו, לפני שנסיים את הסרטון ונתחיל ונמשיך הלאה, זה המשפט שמדבר על לעמוד בחזרה שלהם. ושתיים, לא רק לעמוד בחזרה, אלא גם לעמוד בזה בחיוך.
ובזרועות פתוחות.
כן. שבעצם, תכף את תגידי את מה את לקחת מהמשפט הזה, אבל אני מדברת על הרגע, כמובן הרגע המיוחל הזה, כמו שאמרנו שהדלת נפתחת ובאים, אבל בעיניי גם הסיפור הזה, נכון שאנחנו רואים כנקודת אור את הרגע הזה שהם באים, אבל בעיניי המשפט הזה של ובחיוך, זה בעצם משפט שמדבר על כל מה שקורה אחר כך.
וגם מה שמוביל לזה שתצליח לחייך, אפרופו.
כן.
כי זה גם לא טריוויאלי, זאת אומרת, זה גם לאחר כך, אבל זה מאוד מאוד...
כן, אני אומרת לאן זה לקח אותי.
כן.
אותי זה לקח לזה, שאתה, לא רק שאתה צריך לעמוד במשימה, להביא אותה מנדלת הפתוחה ושמישהו יעזור לך להחזיק אותך ברגעים האלה, אלא גם באמת איך אני בונה אחר כך מחדש ומצליח לקיים מערכת יחסים מאוד ארוכת שנים וטובה.
אז אני אגיד כמה דברים. אחד זה הנושא של התקווה. שתקווה זה אחד הדברים שמאפשרים לנו לחיות בעולם הזה. השאיפות שלנו, החלומות שלנו, ככה משאלות הלב שלנו. כשאין תקווה, אין בשביל מה לקום בבוקר, ולכן אחד מהאתגרים שלנו, הורים שמתמודדים עם התופעה הזאת, זה להחזיק את התקווה הזאת, למרות שהמציאות תופחת על פנינו שוב ושוב, להמשיך להחזיק את התקווה שיבוא היום ונפתח את הדלת והם יופיעו שם.
כן, ואנחנו לכן, כמו שאמרנו, כל מה שאנחנו דוברות עכשיו זה פרומו להרחבה שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי ספציפית לסיפור הזה של תקווה וויתור ומה עושים עם הדברים האלה, אנחנו נייחס באמת כל הכבוד הראוי.
נכון. ועכשיו אני אתייחס לחלק השני שאת דיברת עליו, וזה על היום שאחרי. אז הזרועות הפתוחות האלה והחיוך הם מאוד משמעותיים, כמובן בכל הדרך שאנחנו עושים לפני כדי להגיע לנסף שנוכל בכלל לחייך בסיטואציה הזאת, אבל אני יכולה להגיד לכם שבסיפורי סינדרלה אנחנו פותחים את הדלת והם נכנסים והכל שב לקדמותו ו-they live happily ever after. בחיים החזרה היא הרבה פחות דרמטית, זאת אומרת זה לא טופים ופרפרים, והיא גם מאוד מאוד מורכבת. היא מאוד מאוד מורכבת, לפעמים יש שם אובדן מאוד גדול של שנים, והתפתחות שכל אחד עשה לכיוונים אחרים, וכאב מאוד מאוד עמוק, ופציעה רגשית מאוד קשה.
של כל המעורבים ויותר.
של כל המעורבים. וגם החזרה היא לא אפס או אחד. לעומת הניקור, שמדרדר מאוד 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 מהר, אתם זוכרים את כדור השלג שלנו, החזרה מניקור היא סיפור אחר לגמרי. אם אנחנו נדמה את כדור השלג, אז אתם זוכרים, כדור השלג הוא התגלגל ממרום ההר למטה. עכשיו תנסו לחשוב איך את הכדור הזה מגלגלים בחזרה. זו המשמעות של לצאת מניקור. והרבה מאוד פעמים הורים שאני מלווה והם מגיעים לשלב הזה, הם נוכלים אכזבה מאוד מאוד גדולה, כי הם ציפו וחיכו שנים לרגע המיוחל, והנה נפתחה הדלת, והם הצליחו לחייך ולפתוח את הידיים ולהכניס את הילדים בחזרה לחייהם. ואז מגיע הרגע הקשה הזה של עם כל הציפיות והתקוות והחלומות, ההתרסקות אל קרקע המציאות והמשמעות של...
של לאחות את הדברים אחרי כזה משבר.
נכון, לא... נכון, נכון, נכון. עכשיו, במובנים של ניקור, אם אתם זוכרים, אפילו זה בסרטון הראשון שלנו, דיברנו על השחור לבן הזה, שהוא מאוד מקשה את הלב, את התודעה, אנחנו ככה, הניקור הוא, יש בו משהו מאוד קשיח, בחזרה לשגרה יש סדקים בקשיח הזה, הרי מאיפה נכנס האור בחזרה ונכנסת הגמישות מחדש בלסדוק את הגוש הקשה הזה שנוצר. וסדקים זה דבר כואב, אפרופו. ומלווה בהרבה זיגזוגים, שניים קדימה, שניים אחורה, מעורב בהצפות רגשיות, אז ככה, פתיחת הדלת הזאת...
וגם המטענים שאולי אנחנו לא מרשים לעצמנו כהורים, אנחנו לא מרשים לעצמנו...
לבטא אותם.
כן, מולם, בגלל שהמטרה שלנו כרגע היא להחזיר אותם בכל מצב, ובסופו של דבר דברים, בסדר, אני מקווה שאנחנו עושים תהליכים של עיבוד וכאלה
טיפול
מקביל, כן, אני מקווה מאוד, אבל גם כך או כך אנחנו בני אדם, והדברים האלה צצים ונמצאים לתמיד.
לגמרי. טוב,
כן, ונימה אופטימית זו.
ונימה אופטימית זו. אני חושבת שזה הייתה ככה, נכנסנו, השיר הזה הכניס אותנו ככה עמוק עמוק להרבה מאוד מהדברים שאנחנו נרצה להרחיב עליהם בסרטונים הבאים.
כן.
כמו שאמרנו, אנחנו נשים לינק לספר של קארן וניק למטה, אפשר לקנות אותו באמזון, הוא ספר באנגלית כמובן.
ואנחנו, כן, ואני חושבת, אני גם מזמינה אתכם... להוסיף משלכם, לכתוב.
לשתף.
כן, אם אתם מוצאים עוד דברים שמן הסתם לא יכולנו להתייחס ולא נתייחס לכל הדברים בעולם, אנחנו מאוד מזמינים אתכם להוסיף לטובת כולם.
כן.
אז...
תודה רבה. להתראות.